את רוצה לשאול שאלה על השיעור הקודם. נשמח להתייחס תחילה לזאת. ובכן, דברי. דברי, נו.
פשוט דיברת על החוויה של השמע ושל הראייה.
אמת, אמת.
כל הדוגמאות שנתנו זה השראה
אלוהית. מה זה, מה זה? השראה אלוהית, כן. כן. נכון, נכון, ממש קיצרתי, זה נכון. אם כי למשה הייתה התנגדות מהותית לדברים, אני חושב.
אני חושב שגם בשביל שדודי
יהודית, יהודית, כן.
נתחל במילים קצרות מאוד, חלק
גדול
ממה שרציתי להגיד
שבוע שעבר,
הרבה
הרבה מאוד שירות. בסדר? יפה, זאת אומרת שלא הייתה התייחסות לראייה מול השמיעה לא בהקשר אלוהי. זה מה שאת רוצה?
או אם אנחנו
רוצים להגיע לנקודה
שאנחנו
רוצים להגיע
לנקודה שאנחנו
רוצים להגיע לנקודה שאנחנו רוצים
להגיע לנקודה שאנחנו רוצים להגיע לנקודה שאנחנו רוצים להגיע לנקודה שאנחנו רוצים להגיע לנקודה
שאנחנו רוצים להגיע לנקודה שאנחנו רוצים
להגיע לנקודה שאנחנו רוצים להגיע לנקודה
שאנחנו רוצים להגיע לנקודה שאנחנו רוצים להגיע לנקודה שאנחנו רוצים להגיע לנקודה שאנחנו רוצים מושגים שיש לנו על אלוהות וכדומה מן התפיסה הקלאסית, עם התפיסה הדתית. זאת אומרת, מה שאני בעצם אולי טענתי באופן מובלע בתוך הדברים, זה שאין לנו שום מושג אמיתי בדבר התרבות הנבואית. זאת אומרת, אנחנו רואים בזה תרבות דתית פלוס. זאת טעות חמורה, כלומר, זה מה שהדת היא איזה מין מגזרת מדורדרת של תרבות קדומה, שמושגיה בכלל ראשונים חסרים לנו. לכן זה שמוזכר למשל שם אלוהים במהלך הלימוד, צריך להשתדל ללמוד את זה לא כמו שדתיים לומדים את זה. זאת אומרת, כשלמשל היום אדם אומר שהוא מאמין שיש אלוהים או איננו מאמין שיש אלוהים, זהו מושג שמבחינת התרבות הקדומה הוא ריק מכל תוכן. השאלה איננה אם להאמין באלוהים או לא, היא מקדם, אלא השאלה אם להאמין לו או לא. זו שאלה אחרת לגמרי. אין כך שלמשל החוויה הבלתי אמצעית שיש בנבואה היא משהו אחר לגמרי. עכשיו, כל הטקסטים שהבאנו מתייחסים לעידן שבו העולם היה רווי מהגילוי האלוהי, ולכן לא הייתה לנו ראה אלא להשתמש במילים שלהם. אבל תמיד צריך לזכור שיש לזה משמעות אחרת ממה שאנחנו משתמשים. פסקה, זה נכון. אז מה?
אז מה מצפים מאיתנו?
היא יכולה לשוב. אנחנו מצפים לזה. כן, אני אומר אבל שיבת הנבואה זה לא, תבינה, זה נשמע קצת נוצרי, איך שאת מדברת עליו, סליחה, איך שאת מדברת על הדברים האלה, שזה, הנבואה היא איזה מין כוח מגי, אוקוס פוקוס, שמופיע באדם. האדם מתהלך לו להנאתו שם ליד כיכר ספרה, אוכל לו פלאפל, שורק לו בהנאה, ופתאום... לא, זה לא ככה. אצל הרמב״ם זו חוויה פילוסופית, שכלית, כן. כן, אבל אצל הרמב״ם זה לא חוויה תרבותית כוללת. מה שאני רוצה לומר. כן, אבל מן הקדמונים אנחנו מבינים שהעולם הוא אחר. אני חושב שהעולם הקדום הוא העולם עשיר יותר. גם מבחינת הדימויים והציורים שהוא מציע לנפש, הוא העולם יותר עשיר. גם אנחנו בעולם מדולדל, שבו, כלומר, עולם של נגזרות. אני יודע איך להסביר את זה. כלומר, אנחנו לא חושבים את הדברים עצמם, אנחנו חושבים על הדברים. והמרחק הזה שיש בין עצם החוויה לבין החשיבה של האדם המודרני, זה באוכרנו במידה מסוימת. לכן יש היום איזה מין משיכה בתרבות המערבית כלפי המיסטיקה המזרחית, או כלפי אפילו חוויות היסוד של תרבויות פרימיטיביות. אני חושב שבאיזשהו מקום זה מה שמחפשים, מחשבה שלא עברה דרך הקונצפט, דרך המושג. אחרי כשאני מדבר על אלוהים, אני משתדל לא לדבר על המושג. היום אנחנו חושבים במושגים. אבותינו לא חושבים במושגים, כן.
מאיזושהי סיבה, אולי בזה כאילו אתה אומר שלא.
אולי זה קשור לאחד הטקסטים שהייתי רוצה שנלמד היום, אבל אתה רוצה, כן.
כאילו נראה לי... איכשהו יותר נראה לי שהדרך של המסילת ישרים, שבן אדם הוא צדיק, פרוש, חסיד, עושה את המצוות יותר ויותר ויותר טוב ומדקדק בהם והכל, ובסוף הוא מגיע לרוח הקודש, ומרוח הקודש הוא מגיע לנבואה, כאשר בן אדם יושב ועושה קולנוע, אז הוא ואז יש לו את הביט הזה, עושה קולנוע דתי, ופתאום הוא נהיה נביא.
יש לי שאלה עליך. בזמן שנכתב במסילת ישרים, כמה נביאים היו בעולם? זהו. אז כנראה שיש חסר עוד משהו. אתה יודע, אפילו הרמב״ם בספר מורה נבוכים שואל מדוע אין נביאים בימינו, אז הוא אומר כי אין שמחה. איך הוא אומר? כי אין שמחה. הוא לא אומר בגלל שלא מספיק חשבות, אין שמחה. אז יש גם מדוע אין שמחה. אין שמחה כי אנחנו נתונים לשלטונם של אומות העולם, ואין אדם יכול להיות שמח כשהוא נתון לשלטונו של טיפש, ולכן אין לנו נבוכים. נכון, בגלל שאין שמחה, אז היא ניתנה למי שלא שם לב שהעולם דפוק. זה הכוון. המציאות הפוליטית, כי הפוליטיקה היא דפוקה.
אבל זה לא נכון, כל אחד ואחד.
יפה, אז את עולה פה בדיוק על נקודה מאוד מהותית, והיא מרכזיות החוויה הפוליטית ביד. אני מתכוון לומר שאני הרי יכול להתעלם מן ההקשר הפוליטי שבו אתה יכול אני נמצא. כן? אני יכול לעסוק בזמן. תודה רבה. וזו חוויה מיסטית עליונה. ולא לשים לב שיש מסביבי אנשים רעבים ועצובים ושכואב להם וכו'. אני יכול לא לשים לב לזה. כן? אבל אז אני בעצם אכזרי באיזשהו מקום. כלומר, ההתעלות המיסטית שלי היא בעצם אכזריות. בעצם אדישותה כלפי הסבל של הזולת.
אני חושבת שזה טוב להגיד, כי הפוליטיקה לא זה, אז אני...
מה זה הפוליטיקה? כן. מאה אחוז, מאה אחוז. השאלה האם זה פייר להיות שמח כשהעולם רע. זאת אומרת, האם נגיד בזמן... אם זאת המטרה. אם זאת המטרה. השאלה אם המטרה היא אחרת לגמרי. אני אומר, נגיד אני חי בזמן השואה, בזמן המחנות ההשמדה וכו', ואני אומר לעצמי, מכיוון שאני צריך לתקן את עצמי, לא אשית ליבי אל סבלו של העולם. האם זה פייר?
כן.
זה כמו...
היי, תן לי לדבר, מה? הבנתי, הבנתי. אז זה לא מדבר על האנשים האלה.
הייתה את החיים יופי?
לא,
הם
באמת כואבים את מה שקורה.
כן, מה שאני רוצה לומר, השאלה היא, מהו המנוף העיקרי להטבת מצבם של בני האדם? האם אנחנו נוכל להטיב את מצבם של בני האדם בלי לעבור דרך הממד הפוליטי? זאת השאלה. אז היה יהודי אחד שאמר פעם, תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. הוא אמר גם מלכותי איננה מן העולם הזה, קראו לו ישו, ישו, ישוע בן יוסף מנצרת. אז הוא אמר באמת שלא לא צריך. השאלה אם זה לא בריחה, זאת אומרת רבה, אני חושב שיש פה בריחה, זאת אומרת לא לומר שכל תיקון האדם הוא במעמקי נפשו הפרטית והיחידית. אז אנחנו מסכימים. מה? למה כל כך לפחד מהפוליטיקה? מסכים, מסכים, גם וגם. מה? השאלה, אני מקבל מה שאתה אומר, השאלה היא מה מגמת היסוד של תיקון עצמי. זה יכול להיות אדישות, זה יכול להיות אכפתיות. יכול להיות שאדם יאמר, אני למשך כמה שנים מסתגר בתוך עצמי ומטפל בעצמי. זה יהיה מוצדק אם הוא יאמר שהוא עושה זאת על מנת להיטיב לכל. אבל הוא אומר, בעצם לא אכפת לי מן הכל. זה משהו אחר לגמרי. יש אנשים שלא אכפת להם. אני מכיר. אה? אני מכיר, כן. אם באמת הם מאמינים בזה, זאת אומרת, השאלה היא האם זה תירוץ או שזה באמת המגמה. כלומר, יכול להיות שאדם יגיד, אני כל הזמן עוסק בתורה כדי לתקן את עם ישראל, זה הוא הוסיף את זה כסעיף כדי לתרץ את עצמו, או שבאמת זאת הכוונה שלה. השאלה, אנחנו לא בוחנים כליות ולב. מה שאלת על החיים היפים? אם ראיתי, כן ראיתי.
זה מה שדיברת, שבן אדם מסתמך שכל הרע
לא, לא התכוונתי לזה. אבל שם הוא באמת שמח. הוא שמח, אבל זה, למה הוא שמח? כדי להציל אותו. לא בשביל להתנתק, בשביל להישרדות. טוב, אגב שם, יש שם סצנות של שותפות בסבל הכללי. כשהוא רואה למשל את התנור שם. מה? אני לא ככה אהבתי. אני לא אהבתי אותו. לא אהבתי אותו. אתה אהבת אותו? טוב, סליחה שאנחנו לא מסכימים. זה מותר לי? בסדר, טוב. כן. טוב. אפשר לעבור לנושא לימודנו היום? אני רוצה לעסוק איתכם בשני דברים. קודם כל, יש איזה מאמר שכל פעם אני דוחה את לימודו איתכם, בגלל שכל פעם יוצא לנו לדבר על דברים יותר מעניינים. אבל אפשר לכן חושב ש... כיוון שצילמתי אותו עוד לשיעור הראשון, אז הגיע הזמן שבכל זאת נלמד אותו. נא בבקשה. אולי אתם מכירים, לא יודע. המאמר הזה מורכב משני חלקים, זאת התכתבות. הכותב הוא אלכסנדר זיסקין רבינוביץ', המכונה עזר, זה של הכפר. אלכסנדר זיסקין רבינוביץ', אלכסנדר זיסקין רבינוביץ' היה סופר בתחילת המאה ה-20, ולעומת רוב הסופרים של זמנו הוא דווקא היה דתי. והוא כותב בעיתון, קובץ, קובץ זה שם הניר, שאז היווה כמין במה לסופרים ואנשי רוח דתיים. זה היה בזמן השלטון הטורקי על הארץ. מי שעמד בראש מערכת הניר היה הרב קוק. לכבוד מערכת הניר שלום, זה כמה שאני צריך, שאני רוצה להגיד בפני סופרנו הנכבדים מה בעל בית פשוט כמוני דורש מספרותנו. כלומר, הבעל הבית הפשוט זה בעצם הסופר הזר. ואומרי בעל בית פשוט, אינני מתכוון להתכסות בתלית של ענווה יתרה, לומר שאני יהודי פשוט כמו שהיה אבי, זכרונו לברכה, אילו הייתי כמוהו, כי אז לא הייתי צריך לספרות כלל. כידוע לכבוד אבי זל היה מאלה, כידוע לכבודו, אבי זל היה מאלה המנשים את עמלם בדף גמרא, משטיחים רישם במדרש שיחות מקדם ומסירים את דאגתם במזמורי תהילים. הגמרא מדרש התהילים היה די להם להשביע את רעבון רוחם, ואם מצאו עוד פרפראות כראשית חוכמה וחובות הלבבות, אז היו מדושני עונג. בכלל לא התגעגע אבי זל לספרים חדשים, אחרי שהישנים היו תמיד חדשים בעיניו, והיה עוסק בהם בחיבה, בתיאבון של נבול. אחד היה הוא עם הספר הקדוש, היה הוגה בו בחד כתירה התקטר בה, וכמו שלא חל בגופו הפלטי שהיה לו אמו עסק תמיד, כך לא בחל, סליחה, אני גמרי מבובה, וכמו שלא בחל בגופו הפלטי שהיה לו אמו עסק תמיד, כך לא בחל בספר הקדוש, גם שהיה שונה את פרקו לא רק 100, כי עם 1,000 אלפים, כך היה בה. אבל אני, אינני פשוט טוב כך, מדור חדש אני יודע כבר שפות אחדות ומעט או הרבה במדעים הכלליים, למדתי בוקל, דרווין וספנסר, וקראתי את טולסטוי, ניטשה ואיבסן, ורוחי שטה בכל האנושיות כולה, משתתף בצערה ורוצה בהתקדמותה. ובכל זאת, הנני במה שנוגע ליהדותי, יהודי פשוט, במה שנוגע לאמונה ודת, הכריע אצלי תורת משה, דברי נביאנו וחכמנו וכו'. טוב, נא לעבור, אנחנו לא נקרא את הכל, לעבור לעמודה השמאלית. אולם, דרישתי מהספרות העברית איננה דומה כלל לדרישתי מהספרות הכללית. כשאני שם פניי לספרות הכללית, אז אני רוצה לדעת פוליטיקה, סוציולוגיה ושאר העניינים המניעים את רוח האנושיות. שם אני בן אדם, ככל בני האדם, ואין דבר אנושי נעדר ממני. אבל בשעה שאני נכנס אל היכל ספרותנו, אז אני חולץ את נעליי, כי אליך לקודש אני רוצה להיכנס, פה אני רוצה למצוא פתרון לא לשאלות זמניות, אלא לשאלות נצחיות, הנוגעות לפנימיות נשמתי. רוצה אני למצוא שם דברים שישימו לי כנפיים לעלות למעלה מהשמיים הנמוכים שנטו על ראשינו המטריאליסטים. רוצה אני למצוא שם איזה ניצוץ מישעיהו, מרבי עקיבא, מרבי שמואל הנגיד, מרבי יהודה הלוי, מהרמב״ם וכו' וכו'. כלומר, אתם רואים פה הבעל בית הזה רוצה שהספרות העברית תעסוק בעצם רק בדברים הנלמדים בבית המדרש. הוא רוצה מה שנקרא בימינו ספרות דתית. והנה, אני פותח ספר אחד, והוא לועג לזיבת אפו של איזה יהודי אומלל שתרד למצוא את הלחם ואת הבצל למזונו. פותח אני ספר שני, והוא לועג למצוות הזיכרון שלי לציציותיי ותפיליי. פותח אני ספר שלישי, והוא מלא חירופים וגידופים כלפי מעלה. פותח אני ספר רביעי, כולו סכינים ומחטים, כולו ביקורת דוקרת. פותח אני ספר חמישי, והוא מלא זימה ונבלה. פותח אני ספר שישי, והוא מלא קטטות, מפרקסים המסופרים זה את זה ובאיזה פרקוס. והנני מגיד האמת שאני ממהר לסגור את הספרים הללו ולהרחיקם הרחק הרחק מעליי. לא לספרות כזו אני דורש. איני דורש מספרותנו שתיתן לנו מדעים כלליים, אותם אני יכול למצוא בספרות אחרת לסובע. ובשום אופן לא תוכל ספרותנו להפיק ממני רצון במקצועות אלה, מפני שבשעה שנצליח להוציא איזה תרגום מספר אחד במדעים כלליים, יצאו בשפות אחרות ספרים מקוריים לעשרות או למאות. אמנם איני מתרעם חלילה אם איזה סופר מתרגם לעברית ספר מדעי כללי, עד רבה. הנני אומר לו בפה מלא ישר, והנני קונה אותו ברצון, מפני שעל ידי זה מתעשרת השפה. וריבוי הגוונים בוודאי מביא ברכה לספרות, אבל לא זהו העיקר אצלי. העיקר אני רוצה למצוא בספרותנו את היהדות, נשמת אומתי, לנטלה ולנסיעה מעל רמת הטבע של דורנו זה. והדבר הזה נחוץ לדעתי לא בשבילי בלבד, אלא בשביל קיום אומתנו בכלל. אין לי ישראל גבורה אלא באמונה וכו' וכו'. בקיצור, אתם רואים פה שהסופר היקר הזה איננו אוהב שום דבר של חול, אם הוא בעברית. חול הוא מוכן שזה יהיה באנגלית, אבל אם כדי עברית זה לא מעניין אותי. תשובת המערכת בעמוד השם. תשובת המערכת הכוונה לאורך, כלומר ערב קוט. בעל הבית נכבד. זה ברור? אין פה שאלות על כל מה שהוא כתב? אין. טוב. הכל ברור. יותר מדי, אדוני, מחקת את השאה בדרישתך מאת ספרותנו שתהיה מוקדשת רק לשאלות נצחיות. הרב קוק מתנגד לכך שהספרות היהודית או האומנות בכלל תהיה אך ורק דתית. עכשיו פה יש ביטוי קשה. קשה היה לי להאמין שדברים כאלה הנטולים מן החיים יצאו מפי איש משכיל היודע את העולם ואת החיים שכמותך. כלומר, זה בכלל מפתיע שיכולה לבוא דרישה כזאת שהספרות תהיה עסוקה רק בעניינים של דת. אבל מצאתי את הסיבה של מחיקה זו בתומעה הרצוצה של הגלות שעודנה מפרקסת בתוך נשמתך. כלומר, אתה יהודי גלותי ולכן אתה מפחד מענייני חולין. זה מעניין, כן, שהרב קושר בין המצב ההיסטורי והפוליטי, גלות או לא גלות, זה שאלה פוליטית, לבין יכולת התפשטות המרחב של היצירה. אם היצירה היא במצב של התגוננות, אז היא באמת תעסוק רק בקודש. אם האומה במצב של התגוננות, היא תעסוק רק בקודש. אבל אם האומה בשלבי תחייה, אז בתור אומה הקמה לתחייה, אז להפך. אנחנו מצפים ממנה שתקום גם ספרות של חול. יש לזה רקע היסטורי לכל הוויכוח הזה. זה שאלת הקולטורה, שמעתם על זה? בהסתדרות הציונית היה ויכוח שקראו לו שאלת הקולטורה. מה זה קולטורה? מה? תרבות, כן, שאלת התרבות. רש"י במסכת שבת אומר כישוף קולטורה בלעז, ככה כותב רש"י, אני לא יודע אם זה קשור. טוב, אז מבנים, שאלת הקולטורה הייתה שהדתיים מאוד לחצו אז בהסתדרות הציונית שהציונות תעסוק אך ורק בשאלות מדיניות פוליטיות. כלומר, אמרו להרצל, אנחנו הצטרפנו אליך בפנייך. אתה בא להקים מדינה לעם היהודי. בשביל זה באנו. אבל כל השאר, אם לשמור שבת או לא, אם להקים תיאטרון או לא, וכדומה, כל הדברים האלה, ההסתדרות הציונית לא תעסוק בזה, כי אם לא, אז אנחנו נתחיל לריב, ואז לא נוכל יותר לשתף איתך פעולה. ואז אפילו הוציאו המזרחי דאז, אתם יודעים מי זה המזרחי? זה הדתיים. מזרוך ניקס. הם הצליחו להוציא מהרצל איזו הכרזה, הציונות דבר אין לה עם הדת. והיו מרוצים תיכו מזה שהרצל הסכים להוציא כזאת הכרזה, ככה זה אפשר להתעסק כך ורק בשאלות פרגמטיות של פוליטיקה. ככה הם חשבו. האמת היא זאת טעות חמורה ביותר. אם אתה מדבר על תחייה מדינית, לא ייתכן שתחייה מדינית לא תגרור בעקבותיה גם תחייה תרבותית. אז זה הרקע של הדברים האלה, כן? של הוויכוח הזה שהרב קוק פה עם אותו בן אדם. פה הרב מוסיף דברים קשים. מערת אלוהים היותר נוראה של של הגלות היא מורך הלב. פחדנות, כן? והנשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם. מורך לב זה מתפשט על חוג החיים הרוחניים לא פחות ממה שהוא מתפשט על כל החוג של כל החיים של החיים החומריים, והוא מזיק לראשון לא פחות, ובפנים ידועים עוד יותר ממה שהוא מזיק את האחרון. כלומר, לפחד משוטר רוסי זה כבר לא טוב לנפש, קל וחומר לפחד ממחשבות עוד יותר מזיק לנפש. הפחד מכל כפתור נחושת, כפתור נחושת הכוונה כפתורים של השוטרים, גידל לנו נפשות דלולות, רצוצות ושבורות, שאינן יכולות לקבל אור וחיים מעשיים של גאולה וישועה, גם נכשתבו. והפחד מכל ספר העומד מחוץ לתחום הצער של מושג הקדושה שהגלות יכולה לסמנו, מדלדל את חיינו הרוחניים ובורא לנו נשמות חלושות שאינן יכולות לקבל את האומץ של האור הרוחני העתיד להאיר עלינו בברקים מהירים וחודרים בדרך תחייתנו בארץ הארץ. מה זה? במילים אחרות, פחדנות היא לא רק צמצום של היצירה האומנותית, היא צמצום של אופקי המחשבה, וממילא היא מהווה העקה לנשמה גם של האדם. אחד הדברים, כן, הראשונים שהרב כאן תובע מאיתנו, כן, זה אומץ. הפחד החומרי מכל שוטר קטן הביאנו לידי הכנה של שפלות להתפייס עם ההכרח. עכשיו ברשותכם אני גם הולך למלא לעצמי קודם פשוטים. מה אפשר למעבד? זאת אומרת נחמתה דבבלי. מה זה מה אפשר למעבד? כשהולכים לנחם מישהו, לא עליכם שאבל, אז הבבליים אומרים מה אפשר לעשות, כן? מה אפשר למעבד? הגמרא אומר שזה נחמת הטיפשים, כן? הנחמה הבבלית הזאת, כן? זה דגידוף ההיא, זה בעצם גידוף, על כן ליהודי הגלות רחוק וזר גם לחשוב שתהיה לנו משטרה יהודית ושוטר יהודי, הנהגת המשטרה ועניין הפקידות, חלק הגויים הם מה? יש? כיבוש משחית, כן. יש איזה יהודי אחד, כמו עמוס עוז, לא יודע, שמעת עליו, ואמר פעם, דגל, צבא, בסדר, אבל כל זה גויים נחס. גויים נחס, לא יודע, זה גויים נחס. נחת של הגויים. הגויים הם אוהבים את זה, משטרה. אנחנו לא... כן. וכך, האמת היא שמה שאני ראיתי עד עכשיו, איך שיהודים מתנפלים על הקוגל, אני הבנתי שזה הכיבוש משחית, אבל לא משנה. וכך נשרשה הדעה הזאת אצלנו, עד שרבים חושבים כי בלי גר הדווי, לא יודע, הנוכרי, אי אפשר ליהודים להתקיים וכו'. וכן הדבר נוהג גם בעניין המשטר הרוחני, הספרות שלנו תוכל לחלקל בקרבה את הכל, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, הלכה ואגדה, מוסר, מחקר והיגיון, פתרונים לשאלות הנצחיות, אבל לא פתרונים לשאלות הזמניות. השאלות הזמניות וכל המדעים הבריאים בכלל הם בבחינת, לא יודע מה זה, שוטר קוקי, שצורה ישראלית היא עמו כלאיים גמורים. אבל כל אלה הרעיונות וחיוצא בהם פרי הגלות הם התולדות של התאומה הרצוצה שהרצה מחלחל בקרבנו מאז גלינו מארצנו ונשברנו מיות גוי חי שוכן בארצו ונשינו טובה. כאן פסקה לדעתי שהיא חשובה. שכחנו שהשאלות הזמניות, זמניות הכוונה האקטואליות, הינם צורכי ציבור גדולים ואדירים, וצורכי ציבור הינם תמיד עומדים במדרגה אחת עם לימוד התורה, שגם היא נבראת בשביל ישראל. כן, פה יש כמה דברים שרמוזים בבת אחת, מלבד זה שצורכי ציבור זה דבר חשוב. מה שכאן הרב כאן מחדש, שהתורה אין לה חשיבות מצד עצמה, אלא מצד האומה שאליה היא ניתנה. ושאלות ציבוריות אי אפשר לפתור בלי השתתפות הספרות. עם חי סופג את כל מה שדרוש להטבת חייו מהקולטורה העולמית הכללית, אבל הכל הוא מביא אל תוך קורתו, אל תוך ספרותו, אחרי שמתקן אותם לפי תנאי חייו המיוחדים. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה ברור לכם או שדברים לא ברורים בכלל, אבל מה שהרב אומר כאן, ההתעלמות מהשאלות של כלכלה, של תרבות, של פוליטיקה וכדומה, זה בעצם צמצום מרחב החיים. כן. אמה? אמה? זה היה... של הניר. אני רואה איזה מין קובץ ספרותי, שבו כתבו הוגי דעות דתיים. בכל מיני נושאים היו גם דברי תורה שם וגם ספרות וחדות. אז שם הוא היה עורך בזמן השלטון הטורקי, זה עומד בין השנים 1905 עד 1912. סבא שלך כבר אולי נולד אז. הרב קוק היה אז רב ביפו. תל אביב עוד לא הייתה קיימת. יפו והמושבות, כן, מושבות יהודה.
אבל לא שיש לך משהו אחד.
והוא?
הוא כתב
אמר,
הוא מתכונן. אבל מה כתבו שם בספרים? בסיפורים. כאילו הרב קוק,
מתעלם.
שהרב קוק אומר, עדיף שיהיו סיפורים כאלה, בסוף יהיו גם סיפורים טובים.
כאשר להתחיל
מסיפורים חרדיים.
אז מה שאתה שואל בעצם, זה מדוע לא חילקתי את סוף התשובה שלך. זה בעצם מה שאתה שואל. לא פעם אתה עושה כאילו שאתה שם. הנה, כאן הוא מוסיף. אמנם צדקת במחאתך על כל הזוהמה והנבלה אשר ספגה ספרותנו אל תוכה בימים האחרונים בייחוד. מה, הוא יגיד שזה בסדר, הרב קוק? הוא רב. הוא לא יכול להגיד שזה בסדר. ובפרט שאין אלו נכנסים כלל אל חוג החיים. אי אפשר לחייעם בלימדה, בשירה, בלי יופי, אבל אפשרים הם, ובייחוד לישראל, להיות בלי נבלה. בלי סירחון, רשע. ובלי תומעת בשר ורוח. אפשר. אם כי אנחנו היום, ברוך השם, מתמחים גם בתחומים האלה. אבל מה שאומר שאין הכרח להתעסק דווקא בזבל כדי לייצר ספרות טובה. אין הכרח. כן. אם החברה הרחבה אינה יודעת זאת, אבל אנחנו, שיחד עם החיים של ספר החיים, אנו קוראים לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יקדש מבני ישראל, נגד זה אנו צריכים להילחם. ודווקא בנשק של הגדלת דרישת החיים. כן? מה זה הגדלת דרישת החיים? זכורה לי שפעם כשהייתי בקורס בצבא, אז אחד המפקדים אומר, שרקי בו. שרקי זה אני. כן המפקד. פותח עיתון, אומר לי, נכון זה תואבה? אמרתי שם, היה משהו אפשר להגדיר אותו. אמרתי לו, זה יפה. אז הוא אמר, אז למה זה לא בסדר? אמרתי בו, כי זה משפיל את זה. היופי הזה הופך להיות ממוסחר. אתה מוכר את יופייה של אישה למראה עיני כל הציבור כולו. אז זה מה שזאת, לא הדבר עצמו. אז הוא אמר, הלוואי והיו כולם כמוך. טוב, לא יודע, אני צודק, לא, אבל מה שהרב כאן רוצה לומר, כן, דווקא בנשק של הגדלת דרישת החיים. זאת אומרת, כשאתה בא להילחם בתואבה, אתה לא צריך להגיד, אנחנו נגד החיים, אלא אדרבה, איך? לא רגישה כזה. אבל לא לצמצם את הספרות שלנו רק בהיכל הקודש כאשר אמרת, כי אם להרחיב את גבול הקודש, גם על כל חיי החול, ועל כל דרישותיהם, ועל כל המדעים הנדרשים להם. ביום ההוא, יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. זה פסוק בזכריה, שם המתואר. שעל המצילות של הסוס, מצילות הסוס זה מין תכשיט ששמים לסוסים על המצח. אז על המצח יהיה כתוב קודש לשם, מכירים את זה באיזשהו מגוב. הכהן הגדול, היה לו תכשיט כזה, ציץ, ציץ מזהב, שעליו היה כתוב קודש לשם. אז הנביא אומר, יבוא יום, שעל מצילות הסוס יהיה קודש לשם. זאת אומרת שהקודש מתפשט בכל. אז גם פה אפשר להבין את זה בצורה עקומה. לומר, אנחנו נשים כיפה על כל דבר, אז כל דבר יהיה דתי, זאת אומרת שכל דבר יהיה צומצם. כן? בעוד שכוונת הרב היא להפך. יש הבדל גדול במחשבתו של הרב קוק בין הקודש לבין הדת. הדת היא איזה מין צמצום של הקודש המקורי, והקודש המקורי הוא התפשטות החיים. כן? החיים בכל מלא תוקפם, זה מה שהרב מצפה מספרותנו לגלות. כל המציאות כולה עולה, נכון. אבל אין המציאות יכולה לעלות אם לא מרחיבים את הכלים שלה. לכן צריך קודם כל להרבות בריבוי כלים, וזה אחד הדברים שאנחנו עושים בבית ספר הקדוש הזה, ומתוך כך, ובהחלט, אני לא צוחק, מתוך כך גם תוכן הקודש יוצק לתוך הכלים הרבים שלנו. במובן? לכן אני לא מצפה, כלומר, אני לא יודע, אנשים אומרים, צריך לעשות קולנוע דתי. לא יודע מה זה קולנוע דתי. אם זה קולנוע שעוסק בנושאים דתיים, אז זה קולנוע שעוסק בדתיים, אבל זה קולנוע. כן? או שצריך לחפש את זה, ואולי זה ירגיז את זה בשיעור האחרון. אני חושב שזה חיפוש אמיתי. למצוא משהו שהוא ייחודי לנו. מבחינת הגישה האומנותית הכי. אינני יודע מה. אתה רוצה שאני אשותף ליצירה הזאת. מה שאתה אמרת לי עכשיו.
כן, אבל לא, חוץ מזה שזה קטע שהם...
אני מתוסכל יותר ממך אולי.
בית ספר
מקיים 10
שנים ועדיין
לא רואים,
אני חושב
שלא רואים
כל כך,
כאילו אין לו ואיפה
זה יבוא,
או בתור משהו
יגיע. אתה
חושב שזה
לא...
תראה, אני רוצה להגיד לך...
אני לא יכול להצביע על משהו שבאמת... שמתקדם באמת בכיוון של לעשות... לא יודע, איך
תקרא
לזה,
ולא קולנוע דתי. אני לא יכול להגיד לך, שבלונה כמו, אם ליוצר יש יראת שמיים, אז זה בא לידי ביטוי גם ביצירה שלו. אבל בשביל זה אמיתי, אבל רק צריך לברר מה המשמעות של אותה יראת שמיים. אז זה לא משנה מה הוא עוסק בדיוק. זאת אומרת, זה לא צריך להיות קיץ'. זאת אומרת, כמו שהיום עושים, אומנות יהודית, מה זה? כוס קידוש. כוס של קידוש זאת אומנות יהודית. למה? זה כוס בעצם. אבל מכיוון שהיא משמשת לצרכים דתיים, אז אומרים שזה אומנות יהודית. אני לא יודע אם זה נכון להגיד את זה ככה. אבל אולי עצם זה שאתה מתוסכל, התסכול הזה עצמו עתיד ליצור משהו. תספר ממך למשהו. לא רק ממנו, כן? אני מכוון, כולם. אני חושבת שהאישיות של האדם... זה גם נכון. זה גם נכון, זה יהיה קצת בעיה. נכון, לכן צריך ללמוד את הכלים. אבל אני לא חושב שאני אומר לך דבר חדש אם אני סובר שהאישיות של היוצר באה לידי ביטוי ביצירה שלו.
זה מה
שאני אנחנו נגיע לזה, אני חושב שאנחנו נגיע לזה. אנחנו נלמד במהלך הלימוד שלנו מספר מקורות שייתכן מאוד שיש להם מימד תיאטרלי או יצירתי מובהק. דרכו, אנחנו נוכל לעשות משהו. כן. אני נשמע אופטימי. כן, אוה, זה חידוש. אחד, עשו סרט אחד. אף אחד לא ילמד אותך להיות גאון. לא, הגאונות זה דבר שנתון בך. אפשר לתת לך כלים לבטא את הגאונות הזאת. כן. ההפך, לא, לא, זה, לא, זה לא, מאוד לא, כלומר, לפחות מצד ההיכרות שלי עם כלל היצירה של הרב קוק, זה רחוק מאוד מלהיות זה. כן, זה ההפך. יש, את מכירה בטח את האיגרת המפורסמת של הרב קוק בדבר הילדה שושנה. יש, מספרים סיפור, כשפתחו את בית ספר בצלל, בענייני אומנויות, זה היה גם כן בתקופה בערך שבה נכתב המכתב הזה. ויש אנשים שאמרו שזה מוקדם מדי כדי להקים בית ספר לאומנויות, כי עדיין לא ייבשנו את הניצוץ. אז כשיש או מלאריה, או לטפל במלאריה, או לטפל בבידור, אז עדיף לטפל במלאריה תחילה. ואז הרב קוק שמע, כותב איגרת אל מייסדי בצלאל, שמע הוא מסביר באריכות מדוע הם לא צודקים, אלה שניגשים בגישה הזאת. הוא מביא שם דוגמה, זה סיפור מאוד ציורי, על איזה ילדה חולה. הרבה זמן היא מחוסרת הכרה וכל המשפחה דואגת, ואחרי זמן ארוך שלא יודעים אם תחיה או תמות, היא פותחת את העיניים ואומרת, אני רוצה בובה. אז כולם מבסוטים. כולם מבסוטים, היא אמרה שהיא רוצה בובה. זה סימן שהיא תחיה. עכשיו, הבובה שמה זה בית ספר לאומנויות. כן, האומה, הילדה החולה וזה, זה עם ישראל. יום אחד עם ישראל מתעורר, ודבר ראשון שהוא מבקש, בובה. מה הוא רוצה לומר בזה? מה? אם הילדה הייתה מבקשת מים, לא היינו בטוחים שהיא עדיין חזרה לבריאותה. כי ברגע שאדם מבקש את החיוני, זה סימן שעדיין נאבק על חייו. אבל אם אדם כבר מסוגל לבקש הלאה את הכביכול מיותר, אז זה סימן שהוא חי בעיני. לכן הרב לא רואה את התופעה הזאת כתופעה של בדיעבד שאיכשהו צריך לקדש אותה. אולי הסופר ראה את זה ככה, כן? הרב הוא גבבה, רואה בזה סממן מובהק לזה. כן. תביא לאחוז שלבים, אני לא מבין.
אבל הוא לא אמר בוא נשאר בשלב הזה.
לא, ודאי שלא, הוא רוצה להתקדם.
הוא לא יגיד לאדם שהוא
מתגיד חכם ושהוא לא יהיה עילוי הלשדה,
איך
תכתוב
רומן שלו.
עניין של שאיפה אישית, אני לא יודע. אני לא יודע גם מה זה עילוי... לא, אני לא יודע מה זה עילוי הישיבה, זאת אומרת... השאלה היא ככה, היום אנחנו חולים באיזו מחלה בחברה הדתית, שאנחנו חושבים שראש הפירמידה זה ציור מאוד מאוד מדויק, כן? זה אחד, קדוש מעונה כזה ש...
לא, אני שם את זה לדוגמה. כן. אני חושב את זה לרב קוק אדם שהוא...
נו.
הוא גדול בתורה, הוא גדול במשהו מאוד...
ואולי הוא גם גדול באומנות.
ראש ישיבת מעלה
את זה. אז... אולי
אמר
לו...
אני יודע.
תורך השעה...
לכתוב רומן?
כן.
יכול להיות שכן? יכול להיות שכן, אני יודע. אני מתאר לעצמי שכן. אני מתאר לעצמי שכן. מה? הרב סבתו, כן. הוא כל הזמן מדבר על הרב סבתו. סבתו גם קיבל פרס על הספר שלו, כן? לא, הוא כותב יפה מאוד, אני חושב, הוא מזכר. כן. אתה אהבת את הספר שלו?
כן.
גם אני. אתה רואה? טוב, פחות משהו. משהו. כן, תיאום כוונות. כן, תיאום כוונות.
לא, כדאי.
אני זוכר לפחות, אני לא יודע בני כמה הייתם, אני זוכר את המלחמה. כן, אז אני זוכר אותה, בהחלט הוא גם מבטא יפה מאוד את האווירה שהייתה אז.
אני לא חושב שזה כאילו
ציפור דספיק.
זה ציפור. כאילו שיש בזה...
כן, הוא מדבר על העולם שלו.
יש ציטוטים מקיימים כזה קיימים נכנס
לספר. בסדר, אבל זה העולם שלו.
זה העולם שלו.
הוא מתאר את העולם שלו, במובן הזה זה אמיתי. כן. עכשיו רציתי ללמוד איתכם נושא שני, הוא קשור לאותו נושא, כן? אנחנו מדברים על שורשי היצירה, הרי זה הנושא של הלימוד שלנו, רציתי ללמוד את זה דרך ספר בראשית, ברשותכם. דרך ספר בראשית, יש, הנה הבאתי לצורך זה אפילו ספר בראשית, כך שאם אני אצטט משהו ותגידו שזה לא נכון, יש לכם הזדמנות גם. מה? כן, כן, ודאי, זה הכי טוב. זה פחות לדברים נעשים. יש איזה מושג שחוזר על עצמו הרבה מאוד, לפחות באורך ספר בראשית, זה מושג התולדה. אלה תולדות השמיים והארץ, ואלה תולדות נוח, ואלה תולדות תרח. המושג של תולדה הוא מושג מרכזי בזהות היהודית, כלומר, המחשבה הזאת שאנחנו נתונים בתוך איזה מין שרשרת, נטל הדורות, פוקד אבון אבות על בנים, כל הדברים האלה. זה אגב נושא שחזר להיות למודעות באירופה דרך מחקרים פסיכואנליטיקאיים. פעם הפסיכואנליזה עסקה אך ורק ביחיד, וקצת התעלמה מן ההקשר הדורות שמתוכו האדם מופיע. היום כבר מתחילים יותר כמה חוקרים להכיר בכך, אגב חוקרים יהודים כרגיל, להכיר בכך שיתכן מאוד שאנחנו סובלים, שאנחנו סוחבים יחד איתנו את התסביכים של אבות אבותינו גם כשאנחנו לא מודעים להם. איך דרך העברה? יש מה לחקור, איך הדברים האלה עוברים. היום למשל כדוגמה, למשל ילדים שגדלו להורים פליטי שואה, למרות שאף פעם לא שמעו מהוריהם שום דבר על הזוועות שהיו במחנות ההשמדה, חולמים על הזוועות האלה. אז השאלה היא איפה זה, איך הדבר הזה הוא עבר בכל זאת בצורה מקנודת. טוב, אני, המודעות לכך שאני לא רק יחידה פרטית, אלא אני מהווה חלק משרשרת שלמה, הן בעבר והן בעתיד, זה משהו מאוד מובהק במחשבה היהודית, אם כי גם בתאואיזם. כן? אצל התאואיסטים אומרים שכדי להבין את נפשו של אדם אחד, צריך לדעת מי היו אבותיו במשך 9 דורות. אז צריך לעשות אילן, יוחסין, משהו אדיר. 9 דורות לחקור מי היו אבותיך ואבות אבותיך, כדי להבין מה אתה סוחב בקרבך. Okay. היה מאוד אופייני לראות אצל יהודים מומרים הדבר הזה, שיהודי מומר הוא בדרך כלל גם שונא ישראל. יש שנאת ישראל אדירה, במיוחד, אצל אנשים שדווקא רצו להתנדל. אז כנראה שזה... לא קל להילחם נגד השורשים של עצמך. כן. אבל אני רוצה פה לעבור איתכם על מה שנקרא... מה?
אלפיים איש.
תשע דורות.
אלף
איש. אלף איש, כן. צריך לקרוא אלף איש, מה יש? זה לא מסובך?
אתה מכיר את כולם.
אז היא חשבון מתמטי. הורים יש לך שניים. סבא וסבתא ארבע. כן? תעשי ככה בחזקת 9. מגיע רחוק. למה? זה 2 דורות. לא, זה 2 בחשקת 8. מה? לא, אצל התאואיסטים זה לא מטאפורה. זה במיוחד אצל הסינים, מפה שהתפתחה התורה הזאת, היו שומרים טוב מאוד על הדברים האלה. והרבה פעמים אפשר ללמוד עם זה משהו. טוב, אבל זה לא כל כך משנה. בואו נראה מה שיוצא לנו מספר בראשית בדבר הזה. מושג השושלות שם. אין... דברים שמהזוג הראשון, אדם וחווה, יצאו שתי שושלות עיקריות. קין ושת. כשיש מאחורי זה איזה דרמה. דרמה נסתרת, לא מדברים, הבל נהרג. קין הרג את הבל, וזה בעצם רודף את כולם, הסיפור הזה. זה רודף את צאצאי קין, וזה רודף את צאצאי שת. כי הרי שת נולד כדי להוות תחליף להבל. שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. ואז איזה מין רוח רפאים של הבל מתהלכת בקרב השושלות האנושיות האלה. מעניין שבנו של שת נקרא בשם אנוש. מה קוראים למילה אנוש? אדם. מעניין. זאת אומרת, הבן של האדם רוצה לייסד את האנושות מחדש. זה מין תחושה כזאת שצריך להשתחרר ממסע הדורות כדי להתחיל. בסדר? כן, בדיוק. דמו של כאן, שמו? נו? זה עניין. זאת אומרת, הבן של האדם רוצה לייסד את האנושות מחדש. זה מין תחושה כזאת שצריך להשתחרר ממסע הדורות כדי להתחיל. כן, בדיוק. דמו של כאן, שמו? נו? יפה! חנוך. מלשון? לחנוך. זה גם כן להתחיל. כל אחד רוצה להתחיל מחדש. מה? עכשיו בואו נעשה קצת יותר מחקר. מהו מקצועו של קין? הוא עובד אדמה, הבל? רועה צאן. יש פה הרבה מה לדבר על המאבקים בין הקפיטל לבין הפרולטריון, והשאלה מי הוא מה, כן? מה? כן, תלוי מי אתה, כן, בדיוק. השאלה, למה הוא הרג אותו? טוב ככה, זה כדאי פעם ללמוד את זה. למה קין הרג את הבל? זה יכול להיות דווקא נושא מעניין, כן.
הציעו לנו אותו לתפקיד.
אה, כן?
יש איזה שלוש סיבות, לימדו אותם את זה כאן.
אה, לימדו אותם את זה?
את השלוש סיבות שכותבים, יש שלוש סיבות שערוב
את זה בגלל.
מה
שמעניין שלא כתוב. מה שמעניין שלא כתוב.
לא כתוב.
יותר מבין.
זה אולי פעם בשיעור אחר, אבל כתוב. ויאמר קין אל הבל. מכירים את זה? זה לא כתוב מה הוא אמר. כלומר, כדי שהאלימות היא פרי דיבור שלא יצא אל הפועל. אבל חנוך, יש שם איזה ניסיון מעניין של קין לצאת מן העונש שהיה נער ונד ותהיה בארץ, וקין בונה עיר. ויקרא השם העיר כשם בנו חנוך. והשאלה אם זה טוב לתת לעיר את שם האדם. כלומר, החנוך הראשון היה בנו של קין. חנוך השני זה העיר שבה חנוך גר. מה?
עכשיו בטח תקרא על בדיחות כמו
שאמרו
משה
מקריאת
משה.
משה מקריאת משה. כן, אבל העניין הוא כזה, שלקריאת משה לא קוראים מקריאת משה בגללך. כן, אבל מעניין, אם היו קוראים מקריאת משה בגללך, זה היה אומר את זה משהו. אפשר לראות זה בשני אופנים. אפשר לומר, תראו, אנחנו רוצים להפוך את המסגרת שבה האדם חי למשהו אנושי. לכן אנחנו נותנים שם של בן אדם למסגרת. אין כמו שבקיבוצים היו נותנים שמות לפרות. עד היום הזה אני חושב, לא? מישהו פה מקיבוץ? לא. אבל יש פה. הקיבוץ יש מיוצג לפחות במעלה. טוב, בקיצור, יש רעיון כזה שצריך לעשות הומניזציה של המרחב. זה יכול להיות אפשרות אחת, אבל אפשרות אחרת היא לראות דווקא בנטייה הזאת איזה מין אובדן של הזהות האנושית לטובת המסגרת. למה אני מתכוון? אפשר לשאול בן אדם, מי אתה? ואז ישנן שתי תשובות אפשריות. תשובה אחת היא, אני יוסי. תשובה שנייה, אני פקיד בנק. אני סטודנט. סימן שאיבדת את האישיות שלך, מה? לא, זה שתי תשובות שונות לגמרי. להגיד אני יוסי, זה בא לבטא את האישיות שלי. להגיד אני פקיד בנק, זה סימן שאני פונקציה בתוך המערכת. אני את עצמי איבדתי שם. כי הרי פקיד בנק זה, אפשר להחליף אותו בפקיד בנק אחר, אבל יוסי יש רק אחד. יש רק אחד שהוא יוסי. כן, אני חושב שזה מוכר לכם מתוך מה שקראנו ב... הזכרתי לכם את זה, מהספר הקדוש הנסיך הקטן, שם גם כן לגבי הגדרה של החבר שלי. האם החבר שלי זה אחד ששוקל כך וכך, שהבא שלו מרוויה כך וכך וגר במקום פלוני, או שזה אדם שיש לו חיוך על הפנים ובועל פרפרים. זה שני אופנים שונים לגמרי. אז אפשר לראות בניסיון של קין לתת לעיר את שם בנו איזושהי הידרדרות גם. כן, כלומר, חנוך הוא תושב העיר חנוך. הוא כבר לא הוא עצמו, הוא תושב העיר. זה מין, אפשר לומר, דילול של האישיות בתוך המסגרת. אפשר לראות את זה כך. האם זה נכון לראות את זה כך או לא? בואו נראה. מי נולד לחנוך? מי הוא בנו של חנוך? ויוולד לחנוך את העירה. מה זה עירד? העיר ירד. העיר וירד. מה? מה? זה מה שכתוב, אני יכול לעשות. למה? הנה,
העיר.
מה זה עיר רביעית?
עיר ד' זה שבעת
פריעה.
כן? לא משכנע. אותי לא משכנע. מבחינה פונטית זה נשמע יותר שזאת העיר שמבטא את הירידה שלו. אגב, מעניין, אפשר גם להוכיח את זה מההמשך.
לא מנוקד.
לא מנוקד. מהו שמו של בנו של עירד? זה לא פעם אמר? לא, זה שם טוב, אבל זה לא זה. כן, זה לא זה. בנק אותה החייל, מחויעל. מחויעל. מחויין, כן, מחויין, מחויין, החוי, בסדר? בנו של מחויין,
מתושאל.
מתושאל. איזה מתושאל? מתושאל, של נטוש, כן, נמטוש ולמטוץ, נמטוש בתו. ומתושאל ילד את לנו. מי זה למח? זה, תכף... זה הדוד של תגובת קין? מה יש לכם כל הזמן עם תגובת קין? אתם כל כך רוצים להכניס אותו. מי כזה אצל דוברי יידיש? ליימך. אתם יודעים מה זה ליימך? מטומטם. כן, ליימך זה מטומטם. מסכן, כן. רגילים להסביר את זה גם על דרך החסידות. הרי זה אותיות מלך. פיחות הדורות, כן, מלך הדורות. למר זה ההפך של אותיות מלך. יש מגדירים ככה שמלך זה ראשי דבר. מוח. למר זה לב וכף זה כבד. זה המשקל של הנפש, של הרוח ושל הנשמה. או זה אומר של השכל והרגשות והדחפים. כן, השכל, הרגש והדחפים. והשאלה היא, מה שולט במה? אז באדם בעל תבונה, אז המוח שולט על הלב, הלב על הכבד, ואצל אדם מדורדר, אז הרגשות קודמים לשכלו, ולכן אנחנו מקבלים לב.
זה לאנשים בימינו קוראים
להם כלום. כלום, כן, נמצא בכלל.
לב, 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 לב,
כן, כלימה. מה? בוודאי. כן, כן, אבל בואו נראה, אנחנו נראה שיש עוד למח נוסף, בתוך השם של לב, בסיפור אחר לגמרי. כן, יש שני סוגי לב. אנחנו נראה ששושלת מתחילה. עכשיו, למח, התורה אומרת דבר מאוד מוזר. להרים את העסק. ותימה לי למח שתי נשים. השם האחת עדה, השם השני תהיה. זה מעניין הנקודה הזאת. מה? מי זאת? עדה או צילה? צילה הייתה מורה למתמטיקה. עכשיו, זה שיש שתי נשים לאדם, אמנם זה דבר שהיה מקובל עם הקדם, אבל איננו כל כך פשוט. השאלה היא, למה יש לאדם שתי נשים? זה הראשון שזה צויין. עליו. לגבי אחרים לא נאמר. הפעם הראשונה שנאמר על מישהו שיש לו שתי נשים, זה הלב. והשאלה היא זה לשפחו או לא לשפחו. כי השאלה היא, למה באמת האדם מתחתן? יש שתי פונקציות. פונקציה אסתטית, האהבה הרומנטית, ופונקציה של הולדה, הדורות. מה פירוש המילה עדה מבחינה אטימולוגית? או מלשון עדה בארמית זה להרות. כן, בתהר מתרגם מקלוס ועדיאת. כן, זה שומר את הדורות. זאת אומרת, עדה, הפונקציה שלה להוליד ילדים. וטילה היא יפה, היא בצל שלו, והמטרה היא שהיא לא תלו, כי ללדת זה פוגע ביופי. כן, זאת התרבות הראשונה שניסתה להפריד בין, נגיד במושגים קצת שבלונים, בין האתיקה לאסתטיקה. מה? זה פירוש. פירוש אפשרי. אגב, מעניין שבכל זאת בתורה נאמר ותלד עדה וכו', ולגבי תילה נאמר ותילה גם היא ילדה. כלומר, כי יכול הדבר הזה הוא חידוש, זה לא דבר הצפוי. מעדה ציפינו שהיא תלד, לגבי תילה זה באמת דבר מפתיע, כן? הכתוב בעצמו רומז לך את זה. ותילה גם היא ילדה. גם אנחנו רואים שיש בעיה של דיאלוג בין למך לבין עדה ותילה. שם יש ביטוי ממש מדהים. ויומר למך לנשיו, זאת הפעם הראשונה בתורה שמופיע שמישהו סוף סוף הצליח להגיד משהו למישהו. שבני אדם הצליחו לדבר ביניהם. מה הוא אומר? ויאמר למך לנשיו, נו, מה הוא אומר? עדה וצילה שמען קולי, לשלמך האזנה אמרתי. אז תגיד מה שאתה רוצה להגיד, במקום לתת כל כך הרבה הקדמות. הוא גם אומר, תגיד, אני רוצה להגיד לכם משהו, תקשיבו. עכשיו, למה הם לא רוצות לשמוע? כדי שהם לא רוצות לשמוע, נכון? כי בסוף, הוא אומר בסוף. הוא אומר, כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי. זאת אומרת, כדאי לכם לשמוע, כי אם לא, אני אעשה לכם מה שעשיתי פעם. אז זה דיבור מאיים. דיבור מאיים לא רוצים לשמוע, זה לא דיאלוג אמיתי. על כל פנים, יש איזו בעיה של תקשורת. אבל זה ראשיתה של תרבות, שעברה דרך הירידה, דרך העיר, ומחויעל ומדושעל, הגיע למצב שבו יש הפרדה בין הנעת החיים לבין חיוניות החיים, לבין תוכיות החיים. מעניין, מה? העובדה שהם לא רוצים. אם אני צריך להגיד לך תשמע, סימן שאתה לא רוצה לשמוע. תשמע, אני אומר את זה. זה פיוטי, אני לא מאמין בביטויים פיוטיים. לא מאמין ש... לא, אני חושב שביטוי פיוטי באמת גונס בקרבו גם תוכן, בלתי כתוב. כן? אבל הוא בא לומר. למשל, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רפי. מה ראה לנכון משה רבנו לומר את המילים האלה? אז חז"ל אומרים, רצה להשתיק את כולם. קודם כל שישתקו, אחרי זה אני אדבר. לא, שמיים וארץ צריכים להקשיב למשה. משה רבנו בא משורש מציאות יותר גבוה משמיים וארץ, אבל אני רוצה שתשתקו. שמותיהם של בני אדם למה הם יבל ונבל. קודם כל, מאיפה זה בא השורש הזה? מזכיר לכם מישהו? שיבולת, איפה השין פה? זה מזכיר לי מישהו. הבל, נכון. זאת אומרת, אתם רואים איך שהתסביך, ההבלי, חוזר במשפחת קין, עד שבדור השביעי פתאום מגלים שיש ניסיון להיות הבל. מה המקצוע של יבל? יושב אוהל ומקנה, ככה ביטוי. יושב אוהל ומקנה. זה מעניין, מאיפה המקצוע הזה בא? מהדוד שלו הרחוק, מהבל, כן? אתם אומרים שזה כמו הבל, יש הבדל. הבל היה רועה צאן. הוא יושב אוהל ומקנה, מה ההבדל?
שירב את
האלמנט
של
הכלכלה. מה? של הקניין. מקנה נתן קניין. קין. זאת אומרת, זו צורה קיינית הוא לא... הוא, כן, מוזר, הוא עושה מזה עסק. כלומר, אבל הוא רואה צון, הוא כזה יותר באוויר. ואילו יבל זה אדם שיודע מה אפשר לעשות מזה. זאת אומרת שיש, כלומר, שימוש קייני במקצוע של הבל. במה עושה יובל? תופס, כינור ועוזר. מוזיקלי. הוא עושה כסף, הוא עושה מוזיקה. עכשיו, כן, מודי דמי. שאלה שאלה, מי הראשון שהתחיל לנגן לדעתם?
ציפור.
הבל. רואה צון, יש לו חלים. זאת אומרת, זה שוב, הפיכה, זה סיסטמטיזציה של ההתעסקות של הבל. הבל מן הסתם היה לו איזה מין חליל קטנצ'יק. ניכנס, אולי הרווחנו. כי אם לא, אז הוא היה שומר את המונופול על המוזיקה ועל הצון. ואז זה לא היה הופך להיות כלכלה ומוזיקה. לא, אז הוא עושה מוזיקה ברמה דלה. כי תראי, עדיין זה אצל הרועים, שירי הרועים, זה יפה, אבל זה לא מפותח.
כן, אבל...
איפה יש מוזיקה כמו שצריך? בקונצרט. יא. מה? מה זה? עכשיו, מעניין. לטילה, כתובה, וטילה גם היא ילדה. את טובל קין. שמעתם על הפעם? זה מעניין, מה זה השם הזה, טובל קין? זה באמת השיא של השילוב. גם הבל וגם קין. ומה הוא עושה? הוא מייצר כלי נחושת וברזל. כלומר, הוא אבי הטכנולוגיה. הטכנולוגיה הזאת משמשת לשני דברים. יכולה לשמש לדברים טובים, יכולה לשמש לנשק, להרס. טכנולוגיה. ואחות טובל קין, נעמה. מה המקצוע שלה? לא כתוב בשום דבר מקום העיר. נעמה, מה זה נעמה?
נעמה.
כלומר, היא עוסקת בבידור. נועה. עכשיו, מי הייתה בדיוק? יש במדרשים שתי דעות. דעה אחת אומרת שהיא הייתה אשתו של נועה. יש מי שאומר, אז לפי זה אמא של כולנו. ואו אפשרות אחרת שהייתה אמא שדים. האמא של השדים. למה? צריך שאלה שדים תהיה אמא, לא?
אמא?
מה? לא, קודם כל היא אנושה. כן. לא, אבל ההסבר הוא פשוט. הנועם תלוי. אם זה מצורף אל נועה, זה קדוש. אם זה לעצמו, זה מה שזה. זאת אומרת, יש לנו פה תרבות מעניינת מאוד שיוצאת מכאן. היא עוסקת בעצם בכלכלה, באומנות, בטכנולוגיה ובבידור.
מה
נשאר?
כל
נבחר
פה.
אה?
כולם
הצביעו. הצביעו? איפה? זה המצבור. נשאר מזה משהו, לא? יש היום כלכלה וכל... מה? מה זה? זה בעצם... כן, אבל אתם יודעים שאי אפשר לבוא בטענות אל התרבות הזאת. זו תרבות חיובית, סך הכל. בסופו של דבר, היא יוצרת את מה שמהווה את חיי האדם באשר הוא אדם. נכון? ארבע יסודות שהן? יפה, לא יודע איך,
הוא ימצא כבר.
זה ארבע, זה נכון.
אש אני רואה פה, הוא עוסק בטכנולוגיה.
עכשיו הוא איזה נקנה את ההטפה.
רוח
זה גם.
זה
נעמה.
זה נעמה. כי
זה
ממש נעמה. טוב, בסדר, יש לכם בוחן על זה. טוב. תראו, בואו נחזור כאן לאנוש. מי הוא בנו של אנוש? לא זוכרים? מה, את לא מקשיבה לבעל קורא בפרשת בראשית? טוב, אנוש יש בן בשם קיינן. מה זה קיינן? קיין קטן. נכון, מנסים להפנים.
בגלל שהם היו בתחילת הזה, לא היה להם עובדים מיוחדים.
אתה יודע איך קראת לבן שלך? כן. עכשיו, קינן יש לו בן בשם, זה שם יפה פה, מהלל אל.
זה בוחר בצפי.
כן, דוס. אגב, לפי חז"ל, אנוש הוא ממציא הדת.
ממציא
עבודה? אותו דבר. זאת אומרת, הוא מתעסק בעניינים אלוהיים, אז הוא חל לקרוא בשם השם. למה זה עבודה זרה? אבל למה, איפה כתוב פוליטיקה, איפה כתוב הגשמה? אוכל לקרוא בשם השם. איפה חז"ל רואים פה עבודה זרה? למה חז"ל רוצים להרוס כל דבר? כתוב אוכל לקרוא בשם השם. אחד הדבר יותר יפה? אה?
מה זה אוכל?
גם אברהם אבינו, לא? ויקרא בשם השם.
מה זה אוכל לקרוא בשם השם? אדם הראשון דיבר עם השם, אפילו קין דיבר עם
השם. אם אני כבר לקרוא בשמו של מישהו, סימן שאני רחוק ממנו.
אחד לאחד, אבל אם כאילו
אוכל
לקרוא בשם השם, זה כבר...
סימן שיש ריחוק, זה נכון. למה הריחוק הזה הוא שלילי פה, כי הקריאה בשם השם הוא הדבר טוב, אלא הייתי אומר ככה, הוא חל ולא גמור, כלומר לקרוא רק בחלק משם השם זה עבודה זרה. אבל זה התחילו ולא גמור, יש לנו דבר כזה, שם מלא על עולם מלא, נכון?
למה הוא חל?
זאת אומרת הוא חל לקרוא בשם השם, זאת אומרת זה מין קריאה אלוהית שאיננה קולטת את כל ערכי החיים אלא רק חלק מהם, אז עבודה זרה. או בשפה של ימינו, הדת. אגב, שט גם מכונה בתורה בשם מעניין, ויולד בדמותו כצלמו את שט. מה זה בדמותו כצלמו של מי? של אדם. אדם בצלם אלוהים. ואתם רואים פה שזו משפחה מעניינת, שהנושא האלוהי מעניין אותם, נכון? לפחות אצל שט ובצלם. אפשר להגיד שהם היו מין פילוסופים כאלה, אנשי רוח. אנוש קורא בשם השם. מעל על אל אין מה לדבר, זה שם של הילול. מעללן הוליד את ירד. ירד זה שם יפה מאוד, זה בא להראות על שאיפה של... לא. וירד השם ההתגלות. שאיפת ההתגלות, ההופעה.
אתה רואה, אתה לוקח את השם לאן שאתה רוצה.
נכון, לאן שאני רוצה. אני אסביר לך למה.
אתה רוצה להוכיח
לנו. לא, אני אסביר לך למה. נכון, אבל אני אסביר לך. רק רגע. זה נושא להרחבה יותר גדולה. תוספת האות עין בעברית, מורה על
פלקון.
כן, זה יש על דבר. כמו ההבדל בין אור לבין אור, למשל. כן? כן. עכשיו, ירד, יש לו בן בשם חנוך, שנאמר עליו בתורה, ויתלך חנוך את האלוהים. ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. הכי טוב, אבל לא, אני לא יודע. יש מדרש שאומר שהפעמים צדיק פעמים רשע.
נראה לי שיותר טוב להגיד שזה באמת שהשושלת שלנו מצדיק, ואז אתה לא צריך להיות ירד ולא את שאינן ולא... אתה לא צריך להסביר את כל האנשים הקשים. אנוש, ברור איך, מעלן, ברור איך, חנוך...
למה? זה בסדר. אתה רוצה להגיד לך...
שתנו מיידר.
כנען. לא יודע, יש מדרשים שאומרים על כנען שהוא היה אדם צדיק. בסדר.
כי בילד,
הרי
הילד
מורד. שאלה, יש לך פה בעיה, רגע. מתו שאלה. שמעת על מתו שאלה?
זה בגלל שאבא שלומד צעיר, אז הוא לא היה
צריך ללמוד. מתו שאלה היה צדיק יותר גדול מנוח. הרי כל זמן שנוח, כל זמן שמתו שאלה חי, המבול לא יכול להיות. את נוח אפשר להציל מהמבול. מתו שאלה לא צריך להציל אותו מהמבול. בגלל שהוא קיים, אין מבול. אז הוא צדיק גדול יותר. אין? הוא מת והשאיר את נוח להסתדר. איך תסתדר עם הרשעים עכשיו? אני מת, הולך. אחריי, כמה דוד. אז הוא בעצם הגלגול הראשון של לואי ה-15, כן?
הוא לא השפיע.
הוא השפיע. עובדה שבגללו המבול נדחה. מתו שלך יש לו בן, הוא שמו... למך. בטח. אמרנו שהם לא מקוריים. למך, הכוונה זה אדם שיש לו הרגש מעל השכל. רגש טהור. מה? מישהו לפני כן אמר, את אמרת, לא? איך אתה יכול להיות מה? רגש לפני כן זה לא בסדר? אתה לא איזה סוג. עכשיו למרך כתוב עליו שהוא המציא את המחרשה. מעניין, למה הוא המציא את המחרשה? כדי לגאול את האדם מן הכללה של ארורה האדמה בעבורך. אבל מי עוסק בעבודת האדמה, אם הכרת? קין. זאת אומרת, פה לוקחים את המקצוע הקהילי ומנסים להאביל אותו, להפוך אותו להבלי. והוא מוליד את נוח, וכשנוח נולד, למך אומר, זה ינחמנו ממעשינו מצרות, ידינו מן האדמה אשר ירשה. זאת אומרת, יש התעסקות בעניינים אלוהיים, כמובן גם נוח, איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים תלף נוח. פה יש לכם, אם אנחנו מסכמים בינתיים מה שאנחנו רואים כאן, יש פה שתי שושלות, שעוסקות מקבילות זו לזו, וכל אחת מתמקצעת בנושא אחר. כי אומר, מי אמר שהם היו פילוסופים? את. אם נסכם את זה במילה אחת, האידאל של השושלת השטית זה להיות חכם. ואם נסכם את האידאל של המשפחה הקיינית, נוכל לומר שהאידאל הוא להיות עשיר.
ואתה מאמין שכל אחד ילד רק
ילד אחד? לא, אני אומר רק מביא מה שהתורה אומר. עכשיו, גם כתוב בתורה גם ביולד בנים ובנות, את כל אחד. אנחנו רואים פה על האידאל המתהלך בשושלות האלה. האם חכם או עשיר?
בעצם הכללה
לא התקיימה. איזה כללה?
שכל הזמן, שכל
ה... שמה? שהוא ינב ענב. יכול להיות שיש לו צאצאים במקום אחר. פעם זה
לא.
עד שבעה דורות, כן? אני לא יודע, מי אמר לכם שאין מי צאצאי קין היום? מה, בגלל שמתו במבול?
כן.
מה? לא יודע, יש מדרש. יש מדרש. יש מדרש על שלמה המלך. יש מדרש על שלמה המלך. שביקש מאשמדאי, מלך השדים, שאל אותו, האם יש אנשים מהצד השני של כדור הארץ? אמר לו, יש. אמר לו, אתה יכול להביא לי אחד? אמר, פוקוס פוקוס אברקדברה, הביא לו. ואז שאל אותו שלמה, מאיפה אתם? אמר לו, מבני קין אנחנו. מעניין, מאיפה הוא לקח את זה? כתוב, אין גירשת אותי היום מעל פני האדמה. ועל המבול נאמר, ויהיה גשם על הארץ. כך ש... מה? כן, זה בסדר, אני אומר, אפילו מבחינת השפה של המדרש בהחלט יכול להיות שיש מבני קין בתוכנו. אבל בואו נחזור לעניין. לפי המסורת היהודית אין הנבואה שורה אלא על, אפשר למחות
חכם, עשיר,
עיוור, תאנה. נכון. כן, אבל דבר אחד שמקובל על כולם, שצריך שלושה דברים. צריך להיות חכם, עשיר וגיבור. חכם, עשיר וגיבור. אז משמע ששתי השושלות האלה דפוקות. אלה רק חכמים, אלה רק
עשירים.
למה אין
להם
גיבור?
למה אם הוא יוציא את המחרשה
עובדת,
חכם,
נכון.
למה חכם
לא
חייב גם חכם וגם עשיר?
זה לבח, לבח של נועה. יש לנו, למטה המשפחה השתית.
נכון, אבל
הוא מציא את המחרש. הוא מציא את המחרש. כלומר, יש איזה מסיים לחבר, מה שיכול להביא לידי גבורה, זה כנראה החיבור של שתיהם. כי הרי, אם אני רוצה להיות חכם, בלבד, אם האידאל שלי בחיים זה אך ורק להיות חכם, אהיה חכם. אתם יודעים למה? אני פשוט אשקיע, את כל חיי בחוכמה, אהיה חכם. אם אני רוצה להיות עשיר בלבד, אם אני רוצה להיות עשיר בלבד, אני אהיה עשיר. אשקיע את כל חיי ואת כל כישרונותיי בעושר, אהיה עשיר. הקושי זה להיות שניהם ביחד. זאת אומרת, שתהיה אחדות בין שניהם, הגבורה היא הנדרשת כדי לחבר בין שניהם. זאת אומרת, אין רוח הקודש חלה בישראל על עולם שהוא כולו רוחני או כולו גשמי. או מספיק להגיד גיבור. נכון. עכשיו, רגע, 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 נסתכל לרגע אחד בספר בראשית, פרק ו. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחריכם, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם. מי זה בני האלוהים? לפי השיטה הזאת, לפי מה שקראנו. מי זה בני האלוהים? לפי מה ש... זה בני שף. והוא אל בנות האדם, מזה, בנות, קין, נכון? וילדו להם, המה הגיבורים אשר מעולם. אנשי השם. אז הגיבורים זה תוצר הכלאיים של שתי השושלות האלה. עכשיו שאלה, מי הם הגיבורים? כי אלה עוסקים באדם באשר הוא אדם. יש פסוק, אדם להבל דמה, זומם להבל. ואילו אלה עושים בעניינים אלוהים, אם כן לא באדם באשר הוא אדם, אם כן נמצאים בני האלוהים. עכשיו, זה מעניין, לפי המסורת של חז"ל, שנוח הוא בעלה של נעמה, אחות סובל קין. אז נוח מבני האלוהים, נעמה מבנות האדם, אז מי זה הגיבורים? שם חם ויפת, יפה מאוד. שם חם ויפת הם הגיבורים, הם המאפשרים לייסד אנושות חדשה שבה יש אפשרות להופעת הנבואה בסגנון הישראלי. וזה קטסטרופה. דור המבול, זהו, בדיוק בגלל שהם הופיעו, המבול הוא אפשרי. כי ברגע שישנה אופציה לאנושות מסוג חדש, האנושות הקדומה נפסלת. וזה באמת האחריות הנוראה שיש לשם חם ויפת, בעצם עובדת אותם גיבורים, הם אחראים בחורבן העולם הקודם. זה לא פייר. אני לא יודע אם זה טוב. יש ביטוי של רבי יצחק מקוזינץ אומר, למה הצדיקים צריכים להתפלל על דורם? כי הם אשמים בכל צרות הדור. יביאו הוכחה. עשרה דורות מאדם ועד נוח ולא קרה שום דבר. בא צדיק אחד נוח והם אבו. עשרה דורות מנוח ועד אברהם ולא קרה שום דבר. בא צדיק אחד אברהם, סדום ועמורה נהפכו. הוא אומר למה? כי ברגע שהאדם מעלה את הנורמה של ההתנהגות, הוא מקטרג רטרואקטיבית על כל מי שלא כמוב. הוכח שאפשר להתנהג אחרת, אין טענה נגדי. כלומר, אם כולם גנבים, אז אין טענה. כי כולם גנבים, ככה מתנהגים. אם יש אחד... למה הדור הולך ופוחת? הדור הולך והולך? נכון, ובאמת בזה הוא מקטרגל. אז על כל פנים, מה רציתי להראות לכם בזה? שוב, מה שאומר הרב קוף, זה בדרך אחרת, דרך לימוד המקרא, אנחנו מבררים מה שבעצם הרב קוף לימד אותנו במכתב שלו לעזר, שהקודש בכל שלמותו אינו יכול לבוא אלא מתוך ייחוד כל לימדי החיים. החוכמה והאושר כאחד, כשהחוכמה פה מבוטאת בתוך, בחיפושה העליון, והטבת מצבו של האדם דרך המחרשה וחיפוש דעת אלוהים דרך הדת, יחד עם העסקים של משפחת קין, שהם הכלכלה, התרבות והטכנולוגיה. דווקא מתוך כך יכולה רוח הקודש לשוב לעולם וממילא גם להמסור. טוב, זה הכל בהיום. תודה רבה על הקשבתכם הדרוכה.